Herr Doktor Nechama Leibovic.
התרת השבת הזו הבאה לקראתנו היא הפרק א' ישעיהו המתחילה במילים חזון ישעיהו בן אמוץ. על שמה גם נקראת השבת הסמוכה לתשעה באב, השבת שהיא תמיד לפני תשעה באב. השנה היא ממש בתשעה באב והצום הוא נדחה ליום ראשון. אם כן, על שם התחלת ההסתרה הזו נקראת השבת שבת חזון. ואנו נעסוק היום בכמה מדרשים המלווים הצמודים לפסוקי הסתרה זו. בחלק האחרון של ההסתרה, בפסוקים כף א' והלאה, מצייר ישעיהו הנביא תמונה קודרת ביותר של העיר ירושלים, אותה עיר אשר הייתה לפנים קריה נאמנה לעתי משפט צדק ילין בה. הוא אומר על אותה עיר, כאמור הפסוקים הם כף א' עד כף זין, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה ולעתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים, כספי חיה לסיגים, שובעיך מהול במים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו הם שוחד ועודף שרמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. אחרי נאום האדון השם צבאות אוויר ישראל, הוי אנחי מצרי, וינקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך. ואשיבה שופטייך כבר ראשונה, ויועצייך כבר תחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיבדה, ושביה בצדקה. הפרופסור לוינשטיין, במאמרו בספר החברה לחקר המקרא ירושלים תשט"ו, העיר שפסקה זו בנויה באמת אחידות, ואותה אחידות מתבטאת על ידי המבנה החייסתי של הפסוקים. הראשון מקביל לאחרון, המדובר הוא כבתחילה בקריה נאמנה, ובסוף אחרי כן יקרא לעיר הצדק קריה נאמנה. בשנייה מדובר על מלאתי משפט צדק ילין בה, לפני האחרונה מדובר על בשיבה שופטייך בראשונה. בשלישית מדובר כספיך היה לסיגים, ובשלישי שלפני הסוף מדובר באצרוף כבור סיגייך. רואים אנו איפה שהפסוקים האלה בנויים כך שכנגד השחיתות בא התיקון. כל נקודה בחלק הראשון מתאר את השחיתות, ובמקביל לה כל נקודה בחלק האחרון מתארת את התיקון. והפסוק הפותח, ואחרי נאום האדון השם צבאות אוויר ישראל, הוא המסדיר בין שני החלקים. הפסקה פותחת אפוא בפסוק ולידי משפט צדק ילין לה ואתה מרצחים. לפסוק זה מאיר המדרש ויקרא רבה בהתחילו בפסוק מקהלת מקום המשפט שם הרשע, ומקום הצדק שם הרשע. אומר לזה המדרש, ההופך את הפסוק הזה לדוסייה. רבי אליעזר אומר, מקום המשפט שם הרשע, מקום שסנהדרין גדולה יושבת בחותך דיניהם של ישראל, שם הרשע, שנאמר בירמיהו, ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התבל. כלומר, איך אפשר לסבול דבר זה, אותו מקום שנועד להיות מקומם שסנהדרין ישראל חותכת את הדין, באותו מקום עומדים הבבלים הרשעים ועושים את מעשי הרשע. ורוח הקודש צווחת ואומרת, מקום הצדק שם הרשע, במקום שכתוב בו צדק ילין בה, אתה עומדים קתולים, כלומר אתה עושים מעשי רציחות. צריך להבין, המדרש הזה רוצה לומר, אתם באים בטענות שבמקום אותו מקום המשפט והצדק ששם הייתה סנהדרין צריכה לשבת אלה לדון דין אמת, שם עומדים הבבלים ועושים את מעשי אבניהם אחרי החורבן. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, ועל עוד לפני החורבן ולפני בו הבבלים, אותו מקום שהיה מיועד להיות קייס המשפט, הצדק והיושר, שמה אתם עשיתם את מעשי העבל שלכם, לכן אל תתפלאו שבא עליכם העונש. כלומר, הפסוק הזה בקהלת נתפס כדו-שיח טענות של ישראל ותשובה של הקדוש ברוך הוא. הפרשן האחרון של מדרש רבה, הרב מירקין זהו, מאיר כאן שיש רעיון, במדרש זה הרעיון דומה לאותו מדרש ידוע המתייחס לפסוק באיכה, האומר, ראה השם מהבית למי עולל תקו, אם תאכל ננשים פריים, אם יערק במקדש השם כהן ונביא. ועל זה אומר חזר, שוב תופסים הם את שני הצלעות, אם תאכל אנשים פריים, אם יערק במקדש השם כהן ונביא, שלפי פשוטם שניהם מתארים את זוועות האויב העושה אצלנו בירושלים, בעיר הקודש, ובמקדש, הן הגידי רעב, הן הגידי רצח. חזל תופסים אותו שוב כשאלה וכתשובה. ישראל טוענים למי עולל תקו אם תאכל מנשים פריים, כלומר, הבאת עלינו מצוקה את רעב כזאת עד שאנשים צריכות לאכול את ילדיהם. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, על מה עוללתי לכם? אם יערק במקדש השם כהן ונביא, הוא מתכוון להריגת הנביא אוריה והכהן זכריה שנהרג בימי עוזיה בבית המקדש על אשר הוכיח את ישראל. כלומר, יש גם כאן הפיכת הפסוק לדו-שיח, לטענה ושוברה בצידה. זהו על הפסוק, ולעתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחין. וגם כאן מביא המדרש את הדוגמאות של הריגת אוריה והריגת זכריה. מכאן עובר הכתוב לתיאור המסע ומתן בעיר. אומר כספך היה לשיגים סוער מהול במים. כיצד נראית השחיתות הזאת במסע ומתן בעיני המדרש? מצויר הדבר כך. כספי חיה נשיגים שריך מהול במים. הראשונה היו משתמשים במטבעות של כסף. זמן שרבו הרמאים היו משתמשים במטבעות של נחושת ומחופים כסף. כלומר, שמפרש היו עושים מעות נחושת ומצפים אותם בכסף לעונות בהם. והיה אחד מהם הולך לצורף, והיה שומע קולו של הצורף כשומע לבין ביתו, הרבה והרבה נחושת. ואפרו הצורף היה הולך לקנות לוג יין מבית ממכר היין, והיה שומע קולו של המוזיק אומר לבין ביתו, המהל לו, כלומר מהול לו את היין במים הרבה. הדר דרסיס, כספי היה נשיגים, סופר מהול במים. האגדה מראה איפה ציור קטן מחדרי בית המרזח. והנה רואים לנו את השומתאר הנביא אחר כך, ביום ההוא כאשר יהיה כקונה, כמוכר, כמלווה, כמלווה, כמושה, כאשר נושה בו. אבל שם מדבר הנביא על גורל אחד, על שואה אחת אשר תפקוד את כולם. וכאן מדובר על הונאה אחת, אשר בה עוסקים כולם. הקונה משלם בחסד סיגים. המוזיק מוזיק יין מהול במים. וכל אחד חושב עצמו מרוויח, וכל אחד אינו אלא מפסיד. זוהי התמונה של העולם המסחרי, של בעלי המלאכה, של בעלי בית הנזיגה, של פשוטיה. מכאן עובר המביא לדבר על מה שקראו היום אל אישים רמי המעלה, אל השרים. נאמר עליהם שרייך צוררים וחברי גנבים. ושוב תואר הדבר בפסיקתא דרב כהנא בציוריות רבה. אמר רבי ברכיה, מעשה באישה אחת שנגנב מיחם שלה, והלכה לקבול עליו לדיין, ומצאת הוא שפוט על גבי קירתו. את המחם שלה. ושוב מעשה באיש אחד שנגנבה תליתו, ובא לקבול עליה לדיין, ומצא אותה מוצאת על גבי מיטתו. ושימו לב, שהמדרש מדייק כאן בפסוק, שלא נאמר שרייך סוררים וגנבים, אלא שנאמר שרייך סוררים וחברי גנבים. והפרשן לניאדו, בפירושו קליפה לירמיהו, מפרש את המדרש שלא נאה היה לשרים ללכת בעצמם לגנוב, והתחברו לגנבים, ומעתה הגנבים הולכים לגנוב בלי פחד, שהרי השרים התחברו אליהם, והם חוקים איתם. ולכן אותה אישה, אותו איש הבאים לקבול על הגניבה, אל הדיין מוצאים את הגניבה בבית הדיין. ככה מפרש המדרש את הביטוי וחברי גנבים. והפסוק, להמשך הפסוק כולו אוהב שוחד ברודד שאומנים, שוב מוצאים אנו תיאור בפסיק שברף כמה. אמר רבי לוי, מעשה באישה אחת שכיבדה לדיין מנורה אחת של כסף. כלומר, כיבדה לדיין פירושו נתנה לו כשוחד מנורה אחת של כסף. והלך אנטיטיקוס שלה, כלומר בעל הדין שכנגד, וכיבדו לדיין שיח של זהב. למחר באה האישה לדינה ומצאה דינה הפוך. אמרה אמרו, מרי, אדוני, יאיר דיני לפניך כמנורת כסף. כלומר, רמזה לו ברמז שקוף למדי, שהרי נתתי לך שוחד שתדין את הדין לטובתי. אמר לה הדיין, ומה אעשה לך? וקפצה הצייח את המנורה. כלומר, זה פתגם שבא הצייח ובעט וקיבה את המנורה. הדאו דכתיב כולו עם שוחד, שהיו כולם אוהבים את הגזו. כלומר, יש כאן גם שוחד וגם גזו. שהרי מייסד האחד קיבל אומנם שוחד, אבל לא דן לתורתו. ולא החזיר לה את מנורת הכסף. אם כן גזל אותה, מן הצד השני קיבל שוחד. ויש לנו שניהם בבת אחת. למילים האחרונות ורודק שלמונים, אומר המדרש, שלם לי ושלם לך. זהו שלמונים. ורש"י על פי תרגום אונקלוס אומר, שופט שהיה גזלן, והנגזל צועק עליו לפני שופט אחר. אם כן עומד פלוני והשופט שגזל אותו לפני שופט אחר. אומר לו השופט לקולגה שלו, מה שקוראים היום לעמיתו, צדקני היום ואני אשלם גמולך כשיצעקו עליך בפניי. וזהו רודק תשלום גמולות. כלומר, שופט אחד משחד את השופט השני, כי גם השופט הראשון יודע, אבל גם השופט השני הוא גזלן. גם הוא יצטרך לבוא אליו לדין. אם כן, שלם לי ואשלם לך. בפסוק הבא, עובר הנביא אל השוקי הגורל, אל החלשים, אל המסכנים, אל יתום ואלמנה. ושוב, זו התמונה הניתנת במדרש. יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. רבי יוחנן אמר בראשונה, היה אדם עולה לירושלים לדון עם חברו, והיה הדיין אומר לו, בקיע לי שתי בקיעיות של עצים, מלא לי שתי חביות של מים, והיו יציאותיו קלים, כלומר כל ממונו שהביא עמו בהוצאת הדרך קלים, ועדיין לא הגיע לבית המשפט, והיה יוצא משם בסחי נפש. הייתה אלמנה פוגעת בו ואומרת לו, מה נעשה בדינך? והוא אומר לה, קלו יציאותיי, ולא העליתי כלום. והייתה אומרת, ומה עם זה שהוא איש לא עם כלום? אני שאני אלמנה, על אחת כמה וכמה. וקיים מה שנאמר, יתום לא ישפוטו. וריב אלמנה לא יבוא עליהם. שימו לב, כאן שוב אין האגדה מפרשת את שני החלקים. כשתי צלפות הפסוק כפל עניין במילים שונות, יתום לא ישפוטו, ריב אלמנה לא יבוא עליהם. אלא הם שמים לב לכך שיש כאן עלייה. את היתום נאמר רק לא ישפוטו. על אלמנה נאמר אפילו אין דבריה מגיעים מלשופט. ותשימו לב לכך שהמבנה התחבירי הבלתי מקביל כאן מסייע לפירושם של חז"ל. שהרי בחצי הראשון היתום הוא המושא. הוא העומד בפני השופטים ואין שופטים אותו אלא שאין שופטים אותו בצדק. ואילו בחצי השני ריב אלמנה הוא הנושא, לא המושא. ריב אלמנה אפילו לא יגיע אליה. כזה הוא המצב שמתאר אותו ישעיהו הנביא בזמנו לירושלים, אשר הייתה פעם קריה נאמנה, צדק ידין.